שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה to the cloud, ואנחנו ממשיכים עם הסדרה בעולמות ה-cloud security, ונמשיך מאיפה שעצרנו. אייל, דיברנו על התצורות השונות של שימוש בשירותי ענן, אז הבמה שלך.
אוקיי, מבחינת מונחים, מעבר לעולם של האם אני מדובר על ענן פרטי, ציבורי, היברידי או ריבוי עננים, המונחים הבאים מאוד מאוד מהותיים, גם בעולמות של תשתית וגם בעולמות של אבטחת מידע, נושא של סוגי שירותי ענן, מה שנקרא Model Service. יש לנו שלושה סוגי שירותים מקובלים בתעשייה. תוכנה כשירות, פלטפורמה כשירות ותשתית כשירות. ציירתי את זה בכוונה בשקף, אפשר לראות בתור פירמידה, ואנחנו מתחילים מלמטה, מהעולם של התשתית. בעולם התשתית אנחנו מדברים על, אם אנחנו עושים מבחינת שכבות בארכיטקטורה, אנחנו מדברים על כל מה שקשור לעולם של שכבה פיזית, רכיבי תקשורת, שירותי אחסון, שרתים פיזיים ושכבת הווירטואליזציה. זה מה שמוגדר נטו כתשתית כשירות. דוגמאות לספקים כאלה, אנחנו מדברים על אמזון, עם ה-AWS שלהם, מייקרוסופט אג'ור וגוגל קלאוד פלטפורם. דוגמאות לשירותים נפוצים, כל עולם הווירטואליזציה, כמו שאנחנו מכירים אותו. Amazon EC2, Azure Virtual Machine, Google Compute Engine. זה מה שנקרא תשתית כשירות. עולים קצת בארכיטקטורה, יש לנו את פלטפורמה כשירות, Platform as a Service. אם אנחנו מסתכלים על שכבות בארכיטקטורה, פה אנחנו מדברים על דברים כמו בסיסי נתונים, אפליקציות מנוהלות, זה למעשה השכבה...
גם מנוהלים, אותה... נכון? כי... ב-IaaS יכולנו להקים VM ולהתקין עליו את הדאטאבייס, אנחנו מדברים על בסיסי נתונים מנוהלים.
נכון.
מה עוד יכול להיות פה?
פארגייט יכול להיכנס פה.
לחלוטין.
למדה גם יכול להיכנס פה, אנחנו בעצם כותבים קוד. הענן דואג לזה שהקוד הזה ירוץ לפי מה שהגדרנו, לא צריך לפאץ', לא צריך לבדוק כלום בצד של התשתית. אם יש לי ספרייה, למשל מי ששמע Log4J, ספרייה שהיא בעייתית, אני צריך לטפל בזה, זה בתחום החיות שלי. אבל עדכוני הבטחת מידע, לבדוק שהחומרה תקינה, כל הדברים האלה, זה בעצם על צד נותן השירות, נותן הפלטפורמה.
נכון. גם פה, כשאנחנו מסתכלים על דוגמאות לספקים, בדרך כלל זה מגיע ביחד, בדרך כלל ספק השירותים, שסיפק לי את שכבת התשתית, בדרך כלל גם נותן לי את השכבה של הפלטפורמה, אז אותם ספקים כמו מקודם, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, יש עוד מספר ספקים מקובלים מאוד בתעשייה. דוגמאות לשירותים, אז יש לנו פה מגוון שלם של שירותים, זה יכול להיות שירות כמו Amazon RDS, שירות בסיסי הנתוני המנוהל של Amazon, שירות Azure App Service, שירות שבו מאפשר לי לטעון קוד, לבחור סוג מכונה ולהריץ אותו בסביבה מנוהלת, והשירות המקביל שלו, Google App Engine, כנ"ל, לטעון קוד לתוך סביבה מנוהלת, אגב, כמקבילות, Amazon Lambda יכולה להיכנס לפה גם כן, Fargate ומעליו שירותי ה-ECS או EKS גם יכולים להיכנס לפה, גם כן, באותה שכבה. אנחנו מקבלים שירות מנוהל, אנחנו לא מתעסקים עם התחזוקה השוטפת של התשתית למטה. נעלה לשכבה העליונה בארכיטקטורה, מה שנקרא תוכנה כשירות, Software as a Service. כאן בתור לקוח, הדבר היחידי שאנחנו יכולים לשלוט עליו, זה מה שנקרא שכבת הלוגיקה העסקית, מה עושה האפליקציה שלי, או הגדרות בתוך האפליקציה, הנתונים, איזה נתונים אני בוחר לאחסן בתוך השירות, והגדרות משתמש. מי יכול לגשת לשירות, איזה הרשאות גישה יש לו. פה העולם הוא למעשה העולם הכי הכי נפוץ, עולם הסופטוור הזה סרוויס, יש אלפי ספקים בכל העולם, במגוון עולמות תוכן, נתתי פה שתי דוגמאות, מייקרוסופט עם שירותי האופיס 365, גוגל קלאוד עם שירותי הג'ימייל, שירותי הגוגל וורקספייס, יש מגוון של דוגמאות לספקים.
אחד הגדולים, סיילספורס כמובן, מערכת CRM,
שבאמת... לחלוטין.
אוקיי, אז...
אם אני אסתכל רק כדוגמאות, לשירותים נקרא לזה ביתיים יותר, שהלקוח הביתי מכיר, OneDrive של מייקרוסופט לאחסון קבצים, ג'ימל של גוגל למעבר של מיילים בין אנשים, דרופבוקס כחברה בפני עצמה, שגם נותן שירותים לאחסון קבצים די מקבילה ל-OneDrive.
ואם אנחנו רוצים להתייחס אולי להקשות על עצמנו, שירות כמו S3, איפה אנחנו שמים אותו?
איפשהו כנראה בין סאס לפאס.
כן, האמת יש, לרוב, אם אנחנו מסתכלים, לפחות כמו שאייל קצת נגענו לפני זה, ההגדרות הרשמיות אין לאמזון שירות סאסי, אבל זה שירות שהוא מאוד דומה, אם אנחנו הולכים רגע לפי המדדים, ששם באמת יש לנו רק לעשות קונפיגורציה בצורה כזו או אחרת, אז שוב, מתי שאולי ניכנס לשיחה יותר מעמיקה זה, אבל זה פחות רלוונטי. ואם אנחנו רגע הולכים יותר קדימה, אייל, בוא נדבר על משהו שהוא חשוב כלפי העולם הזה, על המודל של האחריות המשותפת, שזה משהו שרצינו לגעת בו.
אוקיי, בטבלה הזו ניתן לראות פחות או יותר מה זה אומר מודל האחריות המשותפת. מודל האחריות המשותפת זה המונח אולי הכי בסיסי שכל לקוח, ולא משנה אם הוא מסתכל בצד העסקי, בצוות תשתיות או בצד הבטחת המידע, הוא מנסה לסרטט את האחריות של בין ספק שירותי הענן לבינינו בתור לקוח, לקוח ביתי, לקוח ארגוני. אז אם אנחנו הולכים, כמו שסקרנו מקודם, בשכבות מצד ימין לצד שמאל, אז אנחנו יכולים לראות פה, בהנחה שאתם רואים את ההבדל בין הצבעים, אז בתחילת אפשר לראות שכל השכבה התחתונה, השכבה הפיזית, שכבת התקשורת, רכיבי היחסון, השרתים הפיזיים, עד שכבת הווירטואליזציה, לא משנה באיזה מודל שירות אני נמצא, בכולם ספק השירותים אחראי על השכבות האלה מקצה לקצה. אני מקבל אותם בתור לקוח, אין לי שום דרך להתערב בהם. עכשיו נסתכל קצת מהצד שלנו בתור לקוח. בירוק אפשר לראות, כל מה שקורה, אם אני נמצא בתשתית כשירות, כל מה שקורה בתוך מערכת ההפעלה, שכבת היישום, איזה אפליקציות אני מתקין, שכבת הנתונים, איזה נתונים אני מכניס לתוך המערכות, זה אחריות מלאה שלי. ניקח קצת שמאלה בטבלה הזאת, עלינו קצת בארכיטקטורה לנושא של פלטפורמה כשירות, בנושא של פלטפורמה כשירות, ספק השירותים אחראי על כל השכבות מהשכבה הפיזית עד שכבת מערכת ההפעלה, כולל שכבת מערכת ההפעלה. מה שאומר שהוא אחראי על נושא של השרידות, הוא אחראי על נושא של גיבויים ככל שזה נתמך, הוא אחראי על ההגנה על התשתית עצמה גם בתוך מערכת ההפעלה. אנחנו בתור לקוח, לקוח ביתי, לקוח ארגוני, לא משנה, לנו בעולם של פלטפורמה כשירות, נורא נורא תלוי באיזה סוג שירות זה, אבל בגדול אנחנו אחראים על שכבת היישום, זאת אומרת, אם מדובר על שירותים כמו למדה, שירות הסרבלס של אמזון, או שירותי פונקשן איזה סרוויס, מכיוון שאני אחראי על נושא של כתיבת הקוד וטעינה לתוך הסביבה המנוהלת, או לחילופין, אם אני משמש עכשיו בשירות כמו שירות בסיסי נתונים מנוהל, אני בתור לקוח יכול לבחור עם איזה גרסה של מנוע בסיס נתונים אני רוצה לעבוד, האם אני עובד עם MySQL בגרסה 5.7, או בגרסה 5.8, או בגרסה 8, זו בחירה שלי, ואם עכשיו יצא איזשהו minor release, אני יכול להחליט באיזה שלב אני רוצה לשדרג אותו. בשלב העליון, תמיד זה נושא של שכבת הנתונים, איזה נתונים אני רוצה להכניס, ולמי שרשות גישה לנתונים. נתקדם עוד צד שמאלה בטבלה, תוכנה כשירות, תצורה הכי פופולרית של שירותי ענן, פה אני בתור לקוח מקבל שירות מנוהל מקצה לקצה. הדבר היחידי שאני יכול לשלוט עליו, זה למעשה שני דברים, אולי שלושה. אחד, אני מחליט איזה נתונים אני שומר בשירות. שתיים, אני מחליט למי יש הרשאות גישה לשירות, ואיזה הרשאות יש גישה לכל אחד. ושלוש, תלוי כמובן בשירות, אני יכול לטפל בכל נושא של ניטור. מי ניגש לשירות, להוציא את המידע הזה החוצה בשביל לנסות לתחקר אותו אחר כך. אז זה על רגל אחת, מודל האחריות המשותפת, כפי שהיא מקובלת על כל ספקי הענן. וזה אותו רעיון רק בראייה של AWS כספק ענן. הם מחלקים את העולם לשתיים. הם מסתכלים בשכבות התחתונות, מה שרואים פה בשקף, בכתום, הגנה של הענן, שזה אומר כל העולם של חוות השרתים הפיזיות, הגנה עליהם, שרתים פיזיים, סטורג', נטוורק, דאטאבייס, הם מנהלים ואחראים על הנושא הזה מקצה לקצה. בחלק העליון של השקף, בכחול, אפשר לראות את האחריות שלנו בתור לקוחות. אמזון נותנים לנו הרבה מאוד יכולות להגן על השירותים, לדוגמה, הצפנה של נתונים, הרשאות גישה ברמת התקשורת, הרשאות גישה ברמת האפליקציה, הם נותנים לנו הרבה מאוד כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. אנחנו בתור לקוחות, האחריות שלנו לבחור איזה כלי מתאים, ולבחור אם להשתמש בו או לא.
מעולה. אז אני חושב שככה נתנו סקירה די רחבה בשני הפרקים שלנו. אייל, ככה תודה רבה על ההסבר המעמיק, ובפרקים הבאים נתחיל לצלול פנימה, איך אנחנו מגינים על שירותים מסוימים, איך אנחנו מסתכלים, איך אנחנו בעצם עושים את כל העולם הזה של Cloud Security, שחוץ מאנשי הבטחה, אף אחד לא אוהב להתעסק איתו. אז ככה נצלול פנימה. אייל, תודה רבה, גם לך אבי. חברים, עד הפרק הבא, להתראות, ביי ביי.